רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, כף ב' סיוון תשפ"ה, ה-18 ליוני 25. הערב אנחנו שמחים לארח את הרב דוקטור אריאל פיקר, שהוא חוקר ומרצה במכון שלום הרטמן ובמכון שכטר, ולפני חודשים ספורים פרסם את ספרו האחרון בשם על הארץ ועל המזון, אתיקה יהודית בעולם המודרני ובמדינה הריבונית. ואותו נשאל באם ההכרזה דאז כי טובה הארץ מאוד מאוד נכונה הייתה אז ואז היום. ולפני שנצא לדרך נשמע את אילנית בשירה ארץ ארץ ארץ, וזו לבקשת הדוקטור אריאל פיקר.
השמש לה כדבש וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. ארץ שנוהב היא לנו
ולפני שנצא לדרך, נזכיר למאזינינו מאיכן נובעת השאלה. בפרשת השבוע, פרשת שלח לך, מתואר סיפור על 12 מרגלים שנשלחו על ידי משה ללמד וללמוד על ארץ כנען. לאחר 40 יום המרגלים חוזרים עם דוח שלילי, בו תיארו את הארץ מצד אחד כזבת חלב ודבש, אך גם את יושביה כענקים עוצמתיים, והמליצו לבני ישראל לא להיכנס לארץ כנען. בני ישראל ששמעו את דברי המרגלים הפגינו את חוסר האמונה שלהם ויצאו לצעוק תוך דרישה לחזור למצרים וסרבו להיכנס לארץ. על חוסר האמונה ודרישתם לחזור למצרים בני ישראל סבלו 40 שנות נידודים במדבר. אך שניים מתוך 12 המרגלים, יהושע בן נון וכלב בן יפונה, הביעו אמונה ביכולתם של בני ישראל לכבוש את הארץ. פרשת המרגלים מלמדת על חשיבות האמונה, ההתמודדויות עם הקשיים והאחריות להאמין ביכולתיהם של בני ישראל, שלימים הפך לעם ישראל, לימים הפך לישראלים ולמדינת ישראל, והמבין יבין את חיינו כרגע. הרב דוקטור אריאל פיקר, אתה איתנו?
כן, שלום לך בן.
שלום, שלום וברוך הבא. ספר למאזיננו בקצרה בבקשה, מי אתה ועל פועלך בימי שגרה?
אז אולי חשוב לציין, אני בן לעולים. כלומר, גם אני עליתי, הייתי ילד קטן, אבל ב-1969, לפני 56 שנים בדיוק, בחודש יוני, הוריי, ברוך, זיכרונו לברכה, ותיבדל לחיים ארוכים, ז'קלין, אמא שלי, ושני ילדים, אני ואחי אבי, דוקטור אבי פיקר, עלינו לארץ באונייה ממרסי, צרפת לחיפה, וזה מאפיין מאוד חשוב, וגם מזכיר את מה שדיברת בדיוק עכשיו, על טובה הארץ מאוד מאוד, הוריי עלו לארץ מתוך ציונות, הם באו ממקום של שפע, היו להם עבודה, היו להם תארים, הם באו ממשפחות מבוססות, והם באו לארץ, כמובן גם פה הם מצאו עבודה וכולי, וגדלנו כילדים מאושרים ברמת אשכול בירושלים. לצערי אבי נהרג במלחמת יום כיפור, בתור חייל מילואים בחטיבת ירושלים בתעלת סואץ, הוא היה במילואים לפני המלחמה, מי שראה עכשיו את הסרט, את הסדרה על מוצב המזח, אז זה הגדוד של אבא שלי.
הוא היה במוצב המזח?
לא, הוא לא היה במוצב המזח, הוא היה במוצב מילאנו, מוצב ליד, והוא נהרג יומיים אחרי יום כיפור, בבית תשרי, תשל"ד. אנחנו גדלנו בירושלים, אני למדתי, קיבלתי את החינוך, אפשר לומר, חינוך דתי, לאומי, טוב, ישיבת בני עקיבא, ישיבת נתיב מאיר, ישיבת ההסדר באלון שבות, בגוש עציון, הייתי בשליחות של ההסתדרות הציונית, של הסוכנות, של תנועת בני עקיבא באנגליה, חתנתי עם שלי, שגם היא גדלה איתי ברמת אשכול, הוריה עלו בדיוק באותה שנה מארצות הברית, ובשלב מסוים, אחרי שהיינו בשליחות, חזרנו לארץ, עברנו לגור בקיבוץ שלוחות, בעמק המעיינות, שם הייתי רב הקיבוץ, אחר כך חזרנו לירושלים, אחרי סיבוב גדול מאוד, והתחלתי את לימודי הדוקטורט שלי באוניברסיטת בר אילן, התחלתי לעבוד במכון של שלום הרטמן, שבו אני עובד עד היום. אני חושב שכדי להציג את עצמי, אני תמיד אומר, אני מורה. זאת עבודתי, וזאת גם האהבה שלי. אני אוהב ללמוד, ואני מאוד אוהב ללמד, ומזה עשרות שנים אני מלמד תלמוד ומחשבת ישראל ופילוסופיה, פילוסופיה יהודית, פילוסופיה כללית, הכל לפי הצורך ולפי העניין, ואני גם אוהב לחקור ולכתוב, אתה ציינת את הספר האחרון שלי, זה הספר החמישי שפרסמתי, הדוקטורט שלי היה על דמותו של הרב עובדיה יוסף בהקשרים של פסיקת הלכה,
מה, זה דוקטורט דומה למה שדוקטור בני לאו עשה.
נכון.
אז מה, העתקתם אחד מהשני?
לא, הוא סיים לפניי, ואני לקחתי, ציטטתי אותו בדוקטורט שלי, אבל גם היה לנו זוויות אחרות קצת, וגם תחומים אחרים, בתוך הסיפור הגדול הזה, של הרב עובדיה יוסף, אבל משם המשכתי לנושאים אחרים, נושאים שקשורים בעיקר מאוד מאוד מעסיק אותי, מדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, זה דברים שאני גם כתבתי עליהם, וגם אני מלמד אותם הרבה, וגם הסיפור של מקומה של ההלכה בחיים המודרניים.
אנחנו מיד נגיע לזה. אנחנו מיד נגיע לזה. אז נצא לשאלה הראשונה. מה אתה מבין בקביעתם של כלב בן יפונה ויהושע בן נון, טובה הארץ מאוד מאוד? למה נאמרה המילה הזאת מאוד פעמיים? מה עומד מאחורי זה?
אומרים את זה כשצריך, כשמשהו לא מובן, אז צריך לחזור פעמיים ולבטא את הדברים בצורה ברורה וחד משמעית. אני חושב שאנחנו דווקא בימים שבהם יש הרבה מאוד מאוד ישראלים שאומרים, טובה הארץ מאוד מאוד, תראה כמה עשרות אלפים, אולי זה כבר יותר מ-100 אלף של ישראלים, שעושים הכל ומוכנים לשלם כל מחיר רק כדי לחזור הביתה, לחזור ארצה. זה בדיוק ההיפוך מחטא המרגלים. ממש בימים אלה אנחנו רואים הישראלים שגרים פה, והישראלים שנסעו לזמן מה, והם רוצים לחזור הביתה, וזה הבית שלנו, וטובה הארץ, על כל פנים, מאוד מאוד, גם במצב הזה, גם במצב הקשה הזה, שאנחנו כבר בו הרבה מאוד זמן, עדיין זו ארצנו, זו ארץ אבותינו, זו מולדתנו ההיסטורית והתרבותית, וזה המקום שבו אנחנו מרגישים בטוחים, גם כשאנחנו תחת מתקפה, וזה בעיקר בגלל המאמץ הציוני האדיר והמוצלח לכונן ריבונות יהודית מודרנית כאן בארץ ישראל.
אוסיף על דבריך, הרב קוק אמר על זה, טובה של הארץ הוא טוב רוחני, ורק מי שמסוגל לעצמו להוריד את מידת הענווה, יוכל לראות את טוב הארץ. אז אני שואל אותך, אני חוזר לשאלה, כי אתה לא בדיוק ענית לפי הבנתי. מדוע כלב בן יפונה ויהושע בן נון חזרו על המילה מאוד מאוד? למה הם התכוונו? הרי הם לא חיו את חיינו כרגע.
יכול להיות שהם דמיינו מה יכול להיות, איך זה יכול להיות. והם חשבו על זה שלשבת במדבר, אמנם יש מן, ואמנם יש בעירה של מרים, בענני כבוד, אבל אלו חיים תלושים. מה שטוב בארץ הזאת מאוד מאוד, זה שהארץ הזאת, אתה דיברת, ציטטת הרב קוק על ענווה, אני הייתי מוסיף עוד מילה, היא דורשת ממך אחריות וחריצות. גם בספר דברים נאמר, לא כארץ מצרים היא, שרשקית ברגליך כגן הירה, כן? שתי המרחבים הגדולים שבצדדים שלנו, מסופוטמיה עם ארץ שתי הנערות, ומצרים עם הנילוס, הם ארצות שבהם המים נמצאים בשפע. פה בארץ הזאת צריך לעבוד ולעבוד מאוד קשה, זה נכון מבחינה חקלאית, ודאי בעולם העתיק, וזה גם נכון כנראה גם מבחינה ביטחונית, כדי לכונן ריבונות שהיא הדבר הטוב בעיניי, מאוד מאוד, צריך להיכנס לארץ, צריך לקחת אחריות על הארץ, ולא לנוח על, על מצע ענני הכבוד של המדבר. ואני חושב שבעיקר חטאם של המרגלים היה סוג של עצלות, של שב ואל תעשה עדיף. טוב לנו פה, אנחנו יכולים להישאר פה. לצערנו הרב, תמיד היו, גם אחרי חטא המרגלים, היו יהודים, אולי יש גם היום שחושבים ככה. רעיון של טובה הארץ מאוד מאוד, בא ואומר שאתה צריך להתאמץ, אבל אם אתה תתאמץ, אם העם הזה יתאמץ, אכן הוא יוכל להפריח פה את הארץ הזאת, והארץ, כמו שאנחנו רואים, היא נותנת בחזרה. כן, הארץ הזאת שהייתה מדבר ושממה, הרבה מאות שנים חיו פה אנשים, נכון, אבל היא לא הייתה מפותחת, לא מבחינה טכנולוגית, לא מבחינה חקלאית, היא היום ארץ טובה מאוד מאוד, כן? וזה לא קלישאה, ארץ זבת חלב ודבש. יש פה את כל מה שאנחנו צריכים.
ונסיים אולי בעוד איזושהי מחשבה בנושא הזה. לפי הבנתי, הביטוי טובה ארץ מאוד מאוד, אולי, לא אולי, בטוח מבטא את הערכה והאהבה לארץ ישראל, לארץ ישראל, ואת השאיפה להתיישב בה ולהגשים בה את יהודי העם היהודי. ואנחנו לא ניכנס כרגע לשאלה האם העם, האם יהודי, היהודים, היהודים בעין של העם היהודי זה להיות אור לגויים, אנחנו נטפל בזה לאחר מכן. נעבור אולי לשאלה הבאה. האם העם היהודי הותח או רותח לאדמת ההבטחה, הלא ארץ ישראל ומדינת ישראל? נזכיר למאזינינו את ההבדל בין הותח בהי לרותח בריש. הותח זה אם אתה לוקח שני עצמים, מחבר אותם יחד, אבל בטמפרטורה מסוימת גבוהה, הם נפרדים. רותח בריש, אותם העצמים נקשרו יחד, ואין טמפרטורה שיכולה להפריד ביניהם, לכן הקשר הוא נצחי. דוקטור אריאל פיקר, אנחנו הותחנו או רותחנו לאדמת ארץ ישראל, הלא היא מדינת ישראל?
אתה הזכרת את המושג ענווה קודם, ואני רוצה להשתמש במושג הזה. אנחנו שואפים לחיות פה לנצח. אנו, בנינו, בנותינו, ונכדינו, ונינינו, וכל הדורות שיבואו אחרינו.
אמן.
אבל אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלנו. וההיסטוריה שלנו מספרת לנו כמה פעמים על יציאה לגלות. על יציאה לגלות ועל חזרה מהגלות, ולא כולם חזרו מהגלות. אני לא הייתי רוצה להתחייב ולהגיד בוודאות במין היבריס כזה, שאנחנו ממש בלתי נפרדים מארץ ישראל. אני רוצה לומר, אחד המאפיינים של העם היהודי, זה שהוא גם ידע לשרוד בגלות.
מאז 132 לספירה מרד בר כוכבא, העם יצא לגלות, אבל כל פעם אמר, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, וכו' וכו'.
נכון, הקשר, מה שנכון ממה שאמרת זה שהקשר, הזיקה, היא נצחית. זה אני מקווה שכמובן ימשיך, וזה מה שהביא אותנו לכאן, שוב בשיבת ציון השלישית. אבל אנחנו עם קומפקטי. יש לנו, ואולי זה חלק מהחוסן שלנו גם ממש בימים אלה. אנחנו יודעים להסתגל לכל מצב, לקחת איתנו ספר תורה, לקחת איתנו מה שצריך, לקחת את פטלטלנו ולעבור. זה מה שעשינו במשך דורות רבים, ברוך השם לא בדור שלנו. אנחנו כבר, כן, ההורים שלי שלו לארץ, אז כבר יש נינים פה בארץ, דור רביעי, אבל אסור לנו לחשוב שאנחנו לא יכול, אין לנו שום משמעות ושום חשיבות ושום יכולות שלא בתוך ההקשר הריבוני. יש לנו, ההקשר הריבוני יותר, מאפשר לנו להתפתח יותר, להגן על עצמנו, לא להיות נתונים לחסדי זרים, אבל יש לנו קיום בכל מצב, הוכחנו לעצמנו במשך דורות רבים, כמו שתיארת, כן? את היכולות האלה, והם במובן מסוים גם יכולות שלקחנו איתם לפה.
זאת אומרת, מה שאתה אומר הוא, אנחנו הותחנו בהי לארץ ישראל, דהיינו חלילה, 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 בטמפרטורה מסוימת, כמו 132 אחרי הספירה, לאחר מרד בר כוכבא, נפרדנו מהמדינה, אבל רותחנו בריש לרעיון המדינה, לרעיון כן. שהפך לימים הרעיון הציוני.
כן, וגם לרעיון העם. צריך להזכיר, אם הזכרת את הציונות, הזכרנו כמה פעמים את הציונות, הרצל במדינת היהודים, ממש בהקדמה שלו, כותב שאנחנו צריכים לזכור, עם אחד אנחנו. כן, וכשמישהו מסתכל על זה היום, אומר, למה זה בכלל צריך להגיד את זה, כן? אז התשובה היא שמאוד היה קל שיהודים במשך כל כך הרבה דורות שהם מפוזרים, יפסיקו לחשוב על עצמם כעם. כן, אולי דעת, שמחברת, כמו, יש דתות של, ששייכים לקבוצות לאומיות שונות. אבל אנחנו גם שמרנו על סולידריות לאומית, כן, המיעוטית במשך כל הדורות, והציונות רוכבת על הדבר הזה, ללא הסולידריות והזיקה בין יהודים בכל מקום בעולם, בינם לבין עצמם, לא הייתה יכולה לקום הציונות. צריך לזכור את הדבר הזה. אז לא רק הזיקה לארץ, אלא גם הזיקה בינינו נשמרה. כן? זה מאוד חשוב לזכור גם היום.
להשלים את מה שאתה אומר, המיוחד בעם היהודי, ואני לא משוכנע שזה העם היחידי, יכול להיות שזה גם בעם הציני, שלמרות שלא היה במדינתו, היש, שהיש של המסורת שבתוכו העביר אותו עד חזרתו למקום. היש הזה הוא היה כל כך חזק שהוא העמיד אותו כעם, ללא לאום, ללא מדינה, אבל הוא השאיר אותו חזק, ואותו קשר היה בין שאר הגלויות במקומות השונים. נלך אולי, נמשיך אולי בקו הזה. האם אתה רואה את מגילת העצמאות כמגילה האמורה הייתה להיות מקודשת ולקבל קנוניות שהייתה יכולה וגם הייתה יכולה להצטרף לחמשת המגילות שקיבלו קדושה וצורפו לתנ"ך? נזכיר רק למאזינים שחמשת המגילות הם קהלת, שיר השירים, איכה, תעזור לי,
רות
ואסתר
כמובן.
ואסתר כמובן, נכון. רות המגילה אהובה עליי, ברחה לי מהראש. ובכן לשאלתך, אריאל, לדעתך מגילת העצמאות הייתה יכולה לקבל מעמד של קדושה, של קנוניות?
בוודאי, לא רק יכולה הייתה לקבל, לדעתי היא קיבלה, ובמה זה מתבטא? אני מלמד את מגילת העצמאות כמו כל טקסט קנוני יהודי אחר. בתוך הרצף, כל נושא ונושא, שזה קשור, כן? אם אני עוסק בשאלה של היחס בין יהודים ללא יהודים, אם אני עוסק בשאלה של חירות וכולי, אני תמיד מצטט ממגילת העצמאות. מבחינתי זה טקסט שהוא טקסט קדוש, טקסט קנוני. מבחינתי לא חייב להיות חלק מ... חמש המגילות של התנ״ך, הרי אנחנו יודעים שהספרות היהודית המקודשת, היו לה פשוט רבדים שונים, כן, כבר בבית, כבר כל מה שנכתב בבית שני לא נכנס לתנ״ך, כן, התנ״ך באיזשהו שלב נחתם, כמו שהמשנה נחתמה,
כמו שהתלמוד נחתם, ואחר כך העם היהודי נעלם עד תחילת הימי הביניים, לא שבוע עליו.
לא, העם היהודי לא נעלם, הוא תמיד יצר, יש לנו רצף של יצירה יהודית, אולי לא בארץ ישראל, בבבל למשל.
אבל אני הבנתי, רצף... אבל אם תתקן אותי אם אני טועה, מי לאחר חתימת התלמוד, בערך במאה החמישית, ועד לימי הביניים, העם היהודי דאז לא הוציא כתבים, ספרים, או דברים לא, כמו... כמו יהודה הלוי וכמו אבן עזרא.
בוא נגיד ככה, יש גלים, נכון? אבל אין מצב של שקט מופת. בתקופה הזאת שמהמאה השישית ועד המאה העשירית פחות או יותר, עיקר הפעילות נעשית בבבל וגם קצת בארץ ישראל. יש לנו את כתבי הגאונים, ספרות הגאונים, שנכתבת אז, נכון? היא נכבשה, כלומר, היא, אחרי שבימי הביניים כתבו הרמב״ם והחכמים אחרים, אז ספרות הגאונים, נגיד רב סעדיה הגאון, אמונות ודעות, ירד מגדולתו, בגלל שהרמב״ם במובן מסוים הפיל
עליו. כן.
אבל גם, אגב, מסורת הניקוד היא מהתקופה הזאת של המאות השנים הללו, של עד סוף המאה העשירית. יש לנו מדרשים, מדרש תנחומה למשל, שהוא כנראה מהמאה התשיעית, כך שלא אלמן ישראל, כן? יש לנו אגרות, מצאנו הרבה דברים גם בגניזה, כן? יש לנו
בגנזת קהיר?
התלמוד.
בגנזת קהיר ישנם...
בגניזת קהיר.
ישנם...
כן, הייתה שם התכתבות שעברה דרך יהודי קהיר, מהגאונים בבבל, ליהודים שחיו בצפון אפריקה, פיוטים יש לנו מהתקופה הזאת, יש לנו הרבה מאוד דברים. נכון שבימי הביניים פתאום יש התפרצות חדשה ואיזשהו פריון גדול מאוד של ספרות רבנית, אבל לא פסקה תורה מישראל, ולא אלמן ישראל. אגב, לפי חלק מהחוקרים, התלמוד בעצם נערך לתוך המאות השישית והשביעית, על ידי אולי מה שקוראים הסבוראים, זו תקופה קצת עמומה יותר, אין לנו הרבה מידע עליה, אבל תמיד הייתה יצירה, תמיד הייתה יצירה יהודית, בארץ ישראל הייתה, וכשפחות בארץ ישראל, אז בבבל, ואחר כך בספרד, ובאשכנז, ובצפון אפריקה, ואחר כך בפולין, כן? ובתימן, ובכל מקום שיהודים היו, יהודים יצרו וכתבו, ושמרו והעתיקו, תזכור שאנחנו מדברים לפני תקופת הדפוס, יהודים העתיקו ספרים.
יפה.
יש לנו כתבי יד כאלה.
אז נחזור רגע מנטלית לשאלה, טובה הארץ מאוד מאוד. מה לדעתך חייבים לשפר ביחסים במדינה, כדי שהיא תהיה טובה מאוד מאוד בעיני הרוב? ואולי נתחיל בשאלה, מה הבנתך? טובת הכלל או טובת הפרט קודמת? ואל תייחס, לא, עוד דקה, לא התכוונתי לייחס את זה לחטופים חלילה. אני יודע למה שאלתי את השאלה, כי היא תעביר אותנו לנושא הבא. מה חשוב בעיניך, טובת הכלל או טובת הפרט?
כן, אז זה מאוד תלוי על מה אנחנו מדברים, אבל לפני שאני אתייחס לזה, ואתה תסביר יותר למה אתה מתכוון, אני רוצה לדבר באמת על מה ששאלת קודם, על יהדותה של המדינה. כן. שזה בעצם השאלה הגדולה, שבימים שאינם ימי מלחמה, היא זאת שמעסיקה את הציבוריות הישראלית, הפוליטיקה הישראלית. אגב, רק לפני שבוע זה היה, שבועיים? כן, שבוע. אז זה היה העניין המרכזי, כן, הסיפור של גיוס חרדים.
זה יחזור, זה יחזור, על פחד.
וזה יחזור, כמובן. אני מקווה, כשזה יחזור, זה יהיה סימן שאנחנו לא במצב...
שחזרנו לנורמה.
אז אנחנו נחזור לדבר על הדברים הפנימיים שלנו, זה סימן טוב, זה ברור חשוב. אנחנו כרגע באיזו הפסקה מתודית, כי יורים עלינו, אנחנו גם יורים בעיקר בעצמנו, כמובן, אבל אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. תראה, בדרך כלל מציגים את שאלת יהדותה של המדינה כוויכוח בין דתיים וחילונים. וזאת בעיניי פשוט זווית לא נכונה ולא ראויה להתבונן בשאלה הזאת. המדינה הזאת לא שייכת לאף קבוצה. זה בדיוק הרעיון של מדינה. כן? זה ההבדל בין מדינה לבין כל קניין אחר. קניינים אחרים, אדם יש לו דירה משלו, חצר משלו, אולי הוא מחזיק שדות, הוא מחזיק נכסים, זה שלו, ולשכן שלו יש את הנכסים שלו, ויש ריבוי של פרטים, אולי לזה הסיפור של הפרטים והכללים, כן? יש פרטים רבים שנמצאים באיזשהו מערכת יחסים, כן? נגיד בבניין, כן? אני גר בבניין עם כמה שכנים, כן? וזה בדיוק מערכת היחסים בינינו, יש גם מרחב ציבורי קטן וכו'. מדינה באופייה אינה מערכת של רשויות רבות, אלא היא שייכת למושג הזה שנקרא לאום. מדינה היא מדינת לאום, כן? עכשיו, אנחנו לא אומרים שעירייה היא עיריית בני העיר. אנחנו אומרים, עירייה, כן, עירייה נותנת שירותים. מדינה זה מושג מודרני שמתעלה על מושגי הקניין הרגילים, כן? וקובע בעצם איזה סוג של מערכת שבתוכה מתקיימים היחסים האנושיים, יחסי הקניין וכו'. ולכן, בעצם לאיש מבין אזרחי המדינה, אין בעלות על שום דבר על המדינה, וגם לא על חלק ממנה, כמו על חוץ מהחלקים הפרטיים. ולכן הטעות היא שהמחשבה שקבוצה אחת תכפה על קבוצה אחרת דבר כלשהו, היא פשוט לא נכונה מבחינת תפיסת המדינה. מדינה באופייה מחייבת הסכמה מרבית כמה שאפשר, בעיקר ביחס למרחב הציבורי. ולכן, הדרך שצריך לנהל את העניין הזה היא לא מאבק של מי ינצח, כי לנצח, אנחנו רוצים לנצח את חמאס ואת איראן. אנחנו לא רוצים לנצח את אחינו ואחיותינו, את אזרחי מדינת ישראל. לנצח, כלומר שהיריב שלך יפסיד, זה דבר שקשור לאויבים.
לנצח זה מה שאמר טראמפ, unconditional surrender. וזה נכון, אנחנו לא רוצים.
זה אנחנו רוצים לגבי האויבים, לא
כן,
לגבי...
לא רוצים לגבינו. ואם אנחנו לא רוצים לגבינו, אריאל, אתה אישית בעת הפרדת דת ומדינה?
אז אני צריך להקדים ולומר שהמושג הזה, הפרדת דת ומדינה, הוא קצת לא מובן. המושג, אני בעד אי כפייה דתית. זה לא אותו דבר כמו הפרדת דת ומדינה. תן דוגמה, ברוב מדינות המערב אין הפרדת דת ומדינה. לא באנגליה, ולא בחלקים מגרמניה, ולא בסקנדינביה, כן? הפרדת דת ומדינה אומרת שלמדינה אין שום יחס לשום דת מבחינה כלכלית. דת היא עניין פרטי לחלוטין. במדינה כמו מדינת ישראל, שחיים בה אנשים דתיים, יהודים ומוסלמים, ונוצרים קצת גם, הדת היא מרכיב מרכזי בחיים של אזרחים. כמו שאנשים זכאים לכך שהמדינה תעודד ותסבסד תרבות וספורט, כך גם את הדת שלהם, כל דת, כל דת, לא, אין פה דת מדינה, כן? אז במובן הזה אני לא בעד הפרדה מוחלטת של דת ומדינה בסגנון הצרפתי והאמריקאי. למשל, תחשוב על זה שבהפרדה דת ומדינה בסגנון...
באמריקה אין הפרדה דת ומדינה, הרי הכל שם זה...
דת וכנסייה.
In God we trust...
מדינה וכנסייה, מדינה וכנסייה. אסור ללמד תנ"ך, אסור יהיה ללמד תנ"ך פה, בגלל שהתנ"ך הוא טקסט דתי. על יעלה על הדעת, או קוראן לצורך העניין, כן? אז, או יתרה מכך, אי אפשר יהיה לסייע לבתי תפילה, יהודים, נוצרים ומוסלמים, מטעם המדינה. מה שאני נגד, אז אני לא בעד הפרדה במובן הזה, אני חושב שכל צורך שאזרחים במדינה מרגישים צורך בו, ורוצים עזרה וסיוע במדינה, המדינה צריכה לסייע להם בצורה כזו או אחרת. אז לא במובן הזה, אני מתנגד.
דהיינו, אתה, רק דקה, דהיינו, אתה לא סובר כמו שבן גוריון אמר, אני רוצה את הדת בציפורני המדינה, אחרת היא תשתולל.
אני חושב שהדת היא כן בסמכות המדינה, המדינה יש לה סמכות בכל דבר.
ואתה רוצה שאותה סמכות...
אני רוצה להגיד לך רגע בדיוק על מה אני מסכים עם בן גוריון.
כן, תחדד את זה קצת, תחדד את זה.
כן, יש לנו בישראל חוק שיפוט בתי הדין הרבניים, נכון. חוק הזה אומר שנישואים וגירושים של יהודים בישראל, אגב זה נכון גם לגבי מוסלמים, כן? וכל בן דת אחרת, חייבים לעשות בתוך ההקשר הדתי, העדה הדתית, זה בעצם עוד לקוח מהטורקים, כן? חוקי העדה הדתית. ובישראל אין אפשרות להינשא, אלא בתוך העדה הדתית ועל פי סמכות העדה הדתית. כלומר, וזה מה שיצר את הרבנות הראשית ובתי הדין הרבניים. כלומר, בישראל יש סמכות חוץ משפטית, או שונה לחלוטין מהסמכות של הכנסת, לקבוע כיצד אנשים יכולים להינסה, להתחתן ולהתגרש. זה דבר שבעיניי איננו ראוי. אני חושב שנישואים בכל מדינה, כולל במדינות שאין בהן הפרדה, כמו אנגליה, נישואים צריכים להיות נישואים מטעם המדינה. אזרחים, כל אזרח כמובן, רשאי, לבחור בכל מערכת דתית ותרבותית הראויה בעיניו, לקיים בו את טקסי החיים שלו. אבל בזה המדינה לא צריכה להיות מעורבת. יש הבדל בין זה שהמדינה תתמוך במגרשי כדורגל, אולמות תיאטרון ובתי כנסת, אני שם את כולם אותו דבר, זה תרבות, כן? ומסגדים, לבין התערבות של המדינה דרך מוסד חיצון, כלומר, מוסד של הרבנות, שהמדינה נתנה לו את הסמכות, לקבוע נישואים וגירושים.
זאת אומרת, אם אני מחדד טוב את מה שאני שומע, די להפתעתי, שאתה בעד פתיחת נושא הנישואים, גם כנישואים אזרחיים.
אני הייתי אומר יותר מזה, רק כנישואים אזרחיים, זאת אומרת, מבחינת המדינה, יש רק נישואים וגירושים אזרחיים. המדינה היא מדינה ניטרלית.
דהיינו, אז לפי זה צריך לבטל את בתי הדין הרבניים.
עכשיו, יכולים להיות בתי דין רבניים, יכול להיות שהמדינה אפילו גם תתמוך בהם, כדי שהם ייתנו שירות למי שרוצה בזה. אני מניח שכיוון שאנחנו חיים בחברה מאוד מסורתית, היהודית והמוסלמית כאחד, יהיו רוב היהודים והיהודיות, המוסלמים והמוסלמיות, ירצו להינשא על פי דתם. זאת זכותם, ויכול להיות אפילו שהמדינה יכולה לסייע בדבר הזה, מבחינה כספית וכדומה. אבל המעמד המשפטי אל מול מוסדות המדינה לא ייקבע על פי דת כזו או אחרת.
איך אני אדע באופן אישי שבנותיי שכבר נישאו ברוך השם נישאים ליהודים מלאים?
כן, ואני אשאל אותך חזרה, ואיך אבות אבותיך בחוץ לארץ ידעו?
אני אענה לך. עד לתקופת עזרא ונחמיה זה הלך אחרי האב, ובתקופת עזרא זה עבר אחרי האם, אחרי האם, ולא נתחיל לשאול, אתה מבין לבד למה אני אומר. אבל אם אני עכשיו באפשרות הזאת שאתה נותן, שאתה מציע, כי הרי במחשבי משרד הפנים יהיו כמה וכמה רשימות.
גם, זה גם נכון אגב היום. בוא רגע נדייק. על פי החוק הישראלי, על פי חוק השבות, זכאים לעלות לארץ על פי חוק השבות גם יהודים, כלומר אלה שאימם יהודיה, וגם זכאי שבות שנגיד אביהם יהודי ואימם אינם יהודיה, ואפילו הנכדים זכאים. אז במדינת ישראל יש ישראלים שעל פי ההלכה, שמצבם שונה מבחינה הלכתית.
והם במחשבי משרד הפנים יש להם קטגוריה אחת מסוימת.
זהו, שזה לא מדויק, לא? אבל מחשבי משרד הפנים הם לא, אין להם תוקף מבחינה הלכתית. לכן למשל, גם אדם שבזמנו, אתה זוכר את התעודות זהות הישנות שהיו לנו, היה כתוב לאום יהודי.
יהודי.
בתעודות זהות החדשות, אם איבדת את הישנה, תראה שלא כתוב, אין סעיף כזה לאום בכלל. בכל מקרה,
בכל אופן, אם אתה בא להינשא, אם אתה בא להינשא וחשובה לך, חשוב לך הרעיון שאני מבקש להינשא ל, 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 לבת יהודיה על מלא, אז אתה פה פותח פתח רחב יותר.
נכון.
אני לא שולל או מחייב, אני רק רוצה להבין טוב אם הבנתי אותך.
אתה יודע, דיברנו לפני כמה דקות על היכולת של העם היהודי לשרוד בכל מצב. אמרתי לך קודם שגם היום בחוץ לארץ, בארצות הברית, אין רישום של יהוד, אין רישום מדינתי מיהו יהודי, נכון? בשום מקום בעולם, ברוך השם, מאז אחרי הנאצים אף אחד לא מעיז לרשום יהודי. אוקיי? אז אם אתה חי בארצות הברית ומגיע וזוג אחד או אחת מארצות הברית ובא מישהו אומר שהוא יהודי ממקסיקו, מה יהודים עושים היום בחוץ לארץ? הם לא מתחתנים בגלל זה? אז למי שזה מאוד חשוב?
לא, אבל יש להם את אריאל, יש להם את הרישומים הפנימיים שלהם, זה אני במקרה, בזה אני מכיר במקרה במיד שנייה.
רישומים פנימיים, כן.
בבקשה.
רישומים פנימיים ימשיכו להיות, בגלל שכל רב שמשיא זוג, ולדעתי זה לא, זה מה שיקרה בארץ, אם לא יהיה חוק שיפוט בתי הדין הרבניים, בעצם ייווצרו באופן, השוק ייצור כמה מערכות, יהיה בתי הדין של הציבור הדתי-לאומי, יהיה בתי הדין של הליטאים, יהיה בתי הדין של הספרדים.
אוי אוי אוי.
כן. לא, ככה, לא, זה לא נורא, כי ככה זה בחוץ לארץ עד היום. ויהודים יודעים לחיות עם זה. מה זה אומר? זה אומר, דיברת על הפרט והכלל, אז בוא נכניס פה עוד מושג, הקהילה. קהילה, כן, אם הפרט זה האדם הפרטי, והכלל לצורך הדיון שלנו זה מדינה, אז יש עוד מרחב חברתי, שהוא המרחב של הקהילה, שהוא היה המרחב שיהודים ידעו לחיות בו במשך מאות רבות של שנים. יש קהילה, אז מגיע לקהילה מישהו ממקום אחר, אז יש קשר בין קהילות, אז בודקים ומבררים.
אגב, לא פותח.
יהדות היא לא דבר שהוא בלתי, אפשר גם להיכנס ליהדות. בוא נניח לצורך העניין, שבחורה פוגשת בחור, והיא לא, ומתאהבים ורוצים להתחתן, יש ספק לגבי יהדותו או יהדותה. נניח שאי אפשר לפתור את הספק הזה, יש פתרון מאוד פשוט, אם שני הצדדים רוצים. אפשר לעשות גיור.
אנחנו תכף ניגע בדיור, אנחנו תכף ניגע בגיור.
כך שהבעיות שיווצרו הן לא בעיות בלתי פתירות.
הכל פתיר.
המצב הנוכחי חמור הרבה יותר.
אריאל, אני צריך לומר לך באופן אישי, אתה משאיר אותי עם פה פעור. ואני שואל, האם זה לא עלול מהצד שלי, איך שאני רואה את זה, שאנחנו נהפוך למדינת קנטונים? בקנטון אחד תהיה האוכלוסייה הזאת, וקהילה כזאת, וקהילה לא כזאת, וגיור כזה, ולא גיור כזה. אז איפה זה מרשם לבניית ייעוד משותף ל-70 השנה הבאות?
אז בואו נחזור לפרשת השבוע, או לפרשות מתחילת ספר במדבר. אנחנו לוקחים כמובן מאליו שעם ישראל מחולק לשבטים, נכון? בפרשת במדבר הם בנויים, המחנות בנויים לפי שבטים, ובפרשת מסעי, סוף הספר במדבר, גם החלוקה של הנחלות בארץ ישראל היא לפי שבטים. לכאורה, תבוא ותשאל, מה זאת אומרת? בואו ניכנס לארץ ישראל ונהפוך לעם אחד. זה מאוד מעניין שהתורה נותנת את המרחב השבטי, אני אקרא לו הקהילתי, כמרחב חשוב. אנחנו עם אחד, אבל יש לנו גם נקודות שייכות או קבוצות זהות ושייכות קטנות יותר מעם. זה מאוד חשוב. אני לא רואה בזה סכנה כשלעצמה.
הרב אריאל פיקר. בני ישראל אמנם ישבו לשבטיהם, אבל ענן הכבוד כיסה עליהם כולם יחד. ולכן אני באופן אישי לא הייתי רוצה להוריד את המטאפורה של ענן הכבוד לידי קנטונים. אני אישית מפחד מזה.
כן, אני מבין. אני חושב ש... מה שאם חלילה ייווצר מצב של פירוט, זה לא יהיה בגלל חוק כזה או אחר. זה משהו הרבה יותר עמוק, וזה לא שחוק כזה או אחר יכול לשנות את זה. הסיפור של הלכידות הפנימית, לפני כמה רגעים דיברנו על זה, שעל זה שאמרנו כל הדורות, הוא בדיוק כמו הזיקה לארץ ישראל, תמיד נמצא תחת איום, וצריך לעבוד בזה, ולשמר את זה. כן? אני מסכים איתך לחלוטין. אבל מצד שני, כדי שאפשר יהיה לשמור על לכידות, צריך לאפשר סוג של ביזור, סוג של יכולת לאנשים שונים לחיות את חייהם בצורה קצת שונה מאחרים. ואי אפשר, הרעיון שהזכרת את בן גוריון, הרעיון של כור ההיתוך, זה רעיון אמריקאי בעצם, שגם לא מצליח בארצות הברית, אנחנו יודעים את זה היום. כן? הוא רעיון, אני מבין למה בן גוריון חשב על זה, ולמה זה היה נכון אולי אז, אבל נעשו טעויות מאוד מאוד עמוקות. כשאתה מקבץ מארבע כנפות הארץ, יהודים שחוו חוויות שונות, שספגו תרבויות שונות, שפות שונות, ואתה רוצה ליצור מהם עם אחד, אסור לך למחוק באלימות את ההבדלים ביניהם. אתה חייב לאפשר מקום לשונות ולהבדל, כמובן, בתנאי שהלכידות הבסיסית נשמרת. זה בדיוק הסיפור, הבעיה עם החרדים. זה מה שהתפוצץ עכשיו עם סוגיית הגיוס.
אבל גם כיום כבר ישנם וריאציות שונות של חיי יהודים. יש כאלה שהולכים בבוקר לבית כנסת, האחרים לידם מאותה שכונה, מאותו בית, מאותו שכן, הוא הולך לים. השלישי הולך לבית כנסת ואחר כך לים. הרביעי הולך למקום מרוחק קצת ממרכז העיר ועושה קניות. זה קיים. זאת אומרת, נכון, אני בשביל זה,
בסדר גמור.
אז אני חוזר לשאלה.
יש קונסרבטיבים, ויש ציונות דתית.
תכף נדבר על זה.
זה בסדר גמור. כל עוד אנחנו מצליחים לשמר על תשתית משותפת, שאגב, היא לא צריכה להיות מאוד עבה. היא יכולה להיות דקה, אבל קבועה ומשמעותית. למשל, השירות בצבא, או השירות למען המדינה, זה יכול להיות גם בהקשרים של אזרחים אחרים, כן, מדע וכולי, זה תנאי הכרחי ליציבות ולסולידריות של עם, במיוחד עם כמונו שנמצא בסכנה. אגב, זה גם נכון לגבי הערבים אזרחי ישראל, כן? זה נכון לגבי כולם. הוויכוח הגדול שיש כיום עם החברה החרדית, זה חוסר הנכונות שלהם להיות שותפים בדבר הכל כך בסיסי.
אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה, אבל רצית רגע לנסות ולמצות את השאלה הפרדת דת ממדינה. אז בסיומה של שאלה, אתה בעד ההפרדה, או אתה הולך על ה... אתה רגל פה, רגל שם?
לא, אני מציע נוסחה קצת יותר מורכבת. אני אומר, המדינה אינה מנותקת מענייני הדת, במובן הזה, יש משרד לענייני דתות, כמו משרד התרבות והספורט, שנותן שירותים לדתות, אגב, גם לדתות שונות, וגם ליהודים מתפיסות עולם שונות, פורמים, קונסרבטיביים, אורתודוקסים, כן, צריך ליצור את הקריטריונים הקהילתיים וכו' וכו', לא נכנס לפרטיים. מצד שני, כמובן גם, חינוך ציבורי יכול לכלול לימודי דת, מאוד חשוב בעיניי, כן? הוא לא חייב לכלול, אבל הוא יכול לכלול, כן? כמו באנגליה, לא כמו באמריקה. אבל זה כאילו הזיקה דת ומדינה. הפרדת דת ומדינה בישראל צריכה להיעשות במישור המשפטי של הסטטוס האישי שבו המדינה כיום, באופן חריג לחלוטין משאר המדינות המערביות בעולם, מתערבת בסטטוס האישי, קרי נישואין וגירושין, ובזה היא לא צריכה להתערב, זה צריך להישאר ברמת הפרט והקהילה.
צריך להקל את זה. אז אני מבקש לקחת, למרות הזמן שמתקצר, אני תקף אתן אולי, אתן לשנינו רעיון איך להתקדם הלאה. אז האם נכון להשתמש במנגנון השלטוני במדינה לקידום ערכים דתיים?
שוב, המדינה לא מקדמת ערכים ספציפיים, המדינה תומכת במפעלי תרבות ודעת של קהילות שונות, של עיריות שונות, שמטרתם לטפח תרבות ורוח מכל מיני סוגים, צריך רק לקיים קריטריונים שוויוניים, כן? אבל הרי מה זה המדינה? מה זה כספי המדינה? כספים של המדינה זה הכסף שלי ושלך.
כן, אבל כספי המדינה הם המנוף של המדינה לנהל אותה לפי הבנתה.
זה נכון. לנהל אותה זה לא אומר שהמדינה מחנכת את האזרחים. כאילו יש איזה אח גדול, אחיד, שיודע הכל ומחנך את האזרחים. המדינה מאפשרת לקבוצות אזרחים לחנך את ילדיהם או את עצמם במגוון אפשרויות. כמובן יש לזה גבולות, כן? יש לזה גבולות, לא יכול להיות שבישראל יחנכו לאנטי ציונות. לא יכול להיות.
ויכול להיות
לאנטי דמוקרטיות.
ויכול להיות שבישראל יתחנכו בחוסר הבנה מוחלט לערכי יהדות ומצורת ישראל?
לצערי הרב, במדינה דמוקרטית, אתה לא זה יכול לקרות. למרות שאני הייתי מאוד רוצה, אבל אני כל חיי עוסק בזה. אבל רק ברצון, ולא מכוח החוק. זה מאוד חשוב בעיניי. אין דבר כזה חינוך, כלומר, יש דברים בסיסיים, מה שאנחנו קוראים לימודי ליבה, זאת זכותה של המדינה להגיד, אנחנו נותנים לכם תמיכה בחינוך שלכם, נותנים לכם כסף לבנות בתי ספר, ולחנך לילדים שלכם, אבל אנחנו רוצים שהילדים שלכם ידעו כמה דברים בסיסיים, כדי שהם יהיו אזרחים מועילים למדינה.
לא, תהיו אזרחים מועילים עם קשר למסורת.
בסדר, אני בעד זה, אני רק חושב שכפייה בהקשר הזה היא דבר רע מאוד. אני יודע גם שלא צריך לכפות. ברגע שאתה נותן, אנשים ייקחו. מישהו לא רוצה. אני לא רוצה שמישהו יתחנך פה על ערכים בכפייה. על המדינה המודרנית הדמוקרטית, כופה על אזרחיה מעט שבמעט, רק במקומות שיש בהם סכנה לפגיעה בציבור, או דברים מהסוג הזה. אתה לא, אנחנו לא, אנחנו לא קהילה. קהילה היא תמיד משהו התנדבותי. כלומר, אתה רוצה להיות חבר בקהילה. אגב, גם בחוץ לארץ זה היה ככה. תחשוב, בכל עיר גדולה בחוץ לארץ, יש כמה קהילות. איך זה, למה יש כמה קהילות? כי זה לא אוהב את הקהילה הזאת, וזה לא אוהב את הרב ההוא, וזה רוצה לחנך אחרת. בסדר. קהילה היא תמיד התנדבותית, כלומר, היא תמיד תלויה ברצון. ואנחנו שכחנו, הציונות והמקום של המדינה כל כך חשוב בינינו, ששכחנו שבין המדינה לפרט יש עוד מרחבים, שהם קצת יותר גמישים, והם יותר בנויים על רצון טוב. מדינה צריכה לטפח את זה, צריכה לתמוך בזה, אבל אסור לה לכפות
זאת אומרת,
את הדבר הזה.
אז מהי עמדתך לגבי התוכנית החדשה של שר החינוך קיש, לתת כן, יותר אני... שעות מסורת בבתי הספר הממלכתיים, שבאופן אישי אני מבין את המצוקה הגדולה, כי אני נחשפתי בשנתיים האחרונות באיזושהי דרך שלא נפרט אותה, עד כמה הבוגרים של החטיבות השונות בורים ועמי ארצות בכל הקשור למסורת ישראל.
יפה. אז אני אסביר לך מה הבעיה בתוכנית של השר קיש. אני בעד שמדינת ישראל תממן לבתי הספר שעות מורשת ישראל, תנ"ך וכדומה. כן. אבל המדינה, קרי משרד החינוך, לא יתערב בתוכן הספציפי של השיעורים האלה. השר קיש, וזה מה שהיה עד עכשיו אגב, השר קיש אומר, אני רוצה... גם לא ברור אם הוא נתן שעות שלא היו קודם, אבל לא חשוב, שתלמדו מורשת, אני בעד. אבל אל תגיד לי איזה, איך ללמד מורשת. מה שהוא גם רוצה לעשות, הוא גם רוצה לקבוע איזה תוכן ספציפי ילמדו, כך אני מבין ממה שקראתי, אני מקווה שאני טועה, אבל אני חושב שלצערי לא. מה שהיה עד היום, ואני עבדתי בזה הרבה מאוד שנים, דרך מכון הרטמן, זה שלבתי הספר הייתה בחירה בין גופים אזרחיים שונים, שמשרד החינוך אישר אותם, שיכלו לקחת את תוכניות הלימודים שלהם ללמד יהדות. כשבית הספר, ואז בית הספר בוחר לפי הקהילה של בית הספר עצמו, של התלמידים, מה שמתאים לבית ספר שיש בו ריבוי של ישראלים חילונים, לא מתאים לבית הספר שיש בו ריבוי של ישראלים מסורתיים. זה לא אותו דבר. אתה לא יכול לכפות את... אין יהדות אחת.
אתה רוצה לומר, אתה רוצה לומר שהוא יאסור לפי התוכנית שהוא מציע לבוא, להביא רבנים רפורמים או קונסרבטיבים לבתי הספר משום שהם לא מוכרים רשמית על ידי המדינה? זה אתה
אני חושש מזה. אני חושש מזה. אגב, לא רק רפורמים קונסרבטיביים, גם ארגונים חילוניים, כמו בינה, כמו מדרשה באורנים, יש עוד הרבה מאוד גופים, כן? אני חושב שבית הספר צריך להיות אוטונומי, הוא צריך ללמד יהדות כמו שהוא צריך ללמד מתמטיקה. נכון שבמתמטיקה אין ריבוי דעות כל כך, נכון? אבל ביהדות או בדברים שקשורים לתרבות ולערכים, יש ריבוי דעות. זה טוב שיש ריבוי דעות.
לא יש פלורליזם, לדעת, יש פלורליזם. מסוים,
יש פלורליזם. אז אני בעד השעות האלה, כי אמרתי, אני נגד הפרדת דת ומדינה, במובן שהמדינה לא תומכת כלל בלימודי מסורת. תתמוך, רק לא תקבע את התוכן. למה הדבר דומה? המדינה צריכה לתמוך בהתאחדות לכדורגל, אבל המדינה לא קובעת מהם חוקי הכדורגל.
אבל אוהדי הכדורגל יודעים טוב את חוקי המשרד. המשחק, ואני אומר לך שמהשנתיים האחרונות שאני קצת התקרפתי מאיזושהי דרך, למדתי ששאלתי טטניקים, מה מסמל חג הפסח? אני מתבייש לתת את התשובות, ואף אחד לא בא ואמר יציאת מצרים. זה לא בא לאף אחד על שפתיו. אריאל, אתה היית יכול לקבל תשובות, שהיינו נופלים מהכיסא. אני אומר להם...
אני יודע, נו. אני מכיר את התופעה הזאת, נו. והיא מאוד מצערת, אבל כפייה פה לא תעזור. אגב, העיקר פה זה לחנך או לדבר עם המנהלים ועם מובילי החינוך. הם אלה שצריכים להבין מה הם רוצים. זה לא, הילדים לא יודעים, אבל גם השאלה אם המורים והמנהלים יודעים איזה סוג של יהדות הם רוצים.
לכן צריכה לבוא קביעה מלמעלה, לבוא ולומר, רבותיי, יש לכם שיעור מסורת.
נכון, נכון.
פעם בשבוע, ושמה אתם מחויבים ללמד את עיקרי המסורת. אריאל, הם לא יודעים את עיקרי המסורת.
אין דבר כזה עיקרי המסורת, כאילו זה ניטרלי. כל דבר יש לו פרשנות ויש לו היבטים שונים. המנהל, מנהלת, צריכים להיות מעורבים בתוכן, דרך זה, כמו שהם עושים בהרבה מאוד דברים אחרים, מתוך בחירה רחבה של אפשרויות. כן? אפשר ללמד על פסח כחג החירות, בהיבט מסוים דתי, ואפשר ללמד את זה בהיבט ציוני למשל, זה לא אותו דבר, לדעתי שניהם חשובים, אבל אני לא הייתי רוצה לכפות את התוכן הספציפי. אני אומר, מורשת ישראל, תנ"ך, צריך ללמוד איך ללמד את זה, יש דרכים רבות, ותפנו לגופים, יש גופים אזרחיים, גופים אחרים, שיכולים לסייע לכם בדבר הזה, זה דורש מהמנהל או המנהלת הרבה יותר מעורבות בתוכן, וזה בעיניי הדבר החשוב, כי אז הוא לא עושה את זה מתוך כפייה, הכריחו אותי. אתה מכיר ילד שילמד מתוך זה שהכריחו אותו? צריך הרי שזה יתחבר לחיים.
אותי הכריחו ללמוד, אריאל, אותי הכריחו ללמוד גיאומטריה, אני לא הבנתי כלום, אני לא מבין כלום, וזה לא עזר לי לחיים, אבל הכריחו אותי שעות ללמוד גיאומטריה. עד
היום. רק שגיאומטריה...
עד היום.
גיאומטריה זה...
כן, בבקשה.
נכון, אבל גיאומטריה זה... קודם כל, אני מניח שמי ששלח אותך לבית הספר, חשב שזה חשוב תלמד גיאומטריה. אני לא רוצה מצב שבו ילד ילמד בכיתה, שמישהו יבוא וילמד אותו תורה ביידיש. סתם דוגמה. זה מופרך, נכון? או בלדינו, לצורך העניין. או יבוא מישהו ויגיד לו, בבית שלך, בפסח, אסור שיהיה חמץ, אבל בבית לא יש חמץ. אז זה יעזור משהו? זה טוב הדבר הזה? לא. אז יש דרכים שונות ללמד, ומתאימות לאוכלוסיות שונות. זה מאוד חשוב.
אתה, הרב אריאל פיקר, אישרת אותי עם טעם של עוד. ואומר לי פה מישהו בוואטסאפ, שחודר לי לתוך המחשב, שבא ואומר, אפשר לקבל את הטלפון שלו? אז אני ברור שלא עונה ולא אוכלו. אבל קודם שאנחנו נסיים, לדעתך, ארצנו הקטטונת, טובה אתה מאוד מאוד, או שתהיה במהרה בימינו מאוד מאוד גם כן? ובוא נעשה את זה
טובה
מהר.
טובה הארץ מאוד מאוד, שבוע שעבר, ערב המלחמה, וראינו במלחמה. היינו בטיול של יומיים בצפון, בגולן, בגליל העליון, והכל פורח, פחות פורח כי זה כבר קיץ, הכל ירוק, הכבישים תוקנו, משהו. אנשים חוזרים הביתה, כן. לא כולם, מתחילים לשפץ את הבתים, והכל רגוע ויפה, וטובה הארץ מאוד מאוד.
תודה לדוקטור אריאל פיקר על שיחתנו המרתקת, והיא לא האחרונה, אולי אני רומז לך משהו, בתפילה ותקווה שתשקוט הארץ, בוא לא נהיה בגדולים, אמר הרב קוק, להיות ענבים, בענבה, לא 40 שנה אלא 20 שנה.
אמן.
אמן.
תודה בן.
תודה. מאזינות ומאזינים, אישית אני בדעה שארצנו תמידית ארץ טובה. לעתים רק טובה, לעתים טובה מאוד, ולעתים טובה מאוד מאוד, וזה דבר שנהוג בכל ארץ ובכל מדינה, אבל בינינו זה מדינת כיף. תודה לאבנר הטכנאי, ערב טוב מבן שפט, תחקיר, עורך ומגיש, ולפני שניפרד, נשמע שיר שיחבר אותנו לשאלה. שיר מיוחד עם מילים מיוחדות, תנסו בבקשה להקשיב. שלום שלום ויהיה שלום.
השמש אותה עיר עלייך, הזמן ייקח ממך הכל, בסוף ישובו כל בנייך, נצא לרקוד ברחובות, תחבקי את הכאב ביד. בבכי גם בצער, זה מה שנשאר, ביחד ניצח. עוד יבואו ימים יפים כמו פעם.